הכל חי אונליין 93fm.co.il. התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב. שלום לכם וחודש טוב, יום שני, א' באייר תשע"ה, 20 באפריל 2015 למניינם. פותחים עוד מהדורה של בקצב היום במתכונת המיוחדת לימי ספירת העומר. שלום לצוות עכשיו, ומיד מתחילים. בכל חי, רועי קנטן בג'יי רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי FM יואנסבורג, גרי כהן, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל אחד אונליין, יעקב אבירן, שלגרנט, לוי כתובול, ישראל שלמה זה העורך והמפיק של התוכנית הזו, אני אלעד שפר. בקצב היום המהדורה התורנית כאמור, ועכשיו נגיד שלום למרצה הערכים, הרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים מכירים, מאזיני התוכנית בקצב היום. אנחנו בתוכנית פיתוח האישיות באווירה של ספירת העומר. כפי שדיברנו בתוכניות הקודמות בסייעתא דשמיא, שהימים האלה ימים מסוגלים לעבודת המידות, לפיתוח האישיות. בימים האלה יורד משמיים אור גדול למי שרוצה להכין את עצמו כדי לקבל את התורה. את התורה לא מקבלים בבת אחת. כדי לקבל את התורה, שהתורה תספק בדמנו, תצרב באישיותנו, שנזכה לקבל את האור של התורה, על האדם לזכך את אישיותו, להכין את עצמו, להכין את המוח ואת הלב כדי לקבל את התורה. ובעלי המוסר מלמדים אותנו דרך ארץ קדמה לתורה. אם האדם רוצה לזכות לתורה, הוא צריך קודם כל להיות אדם ראוי, שיהיה כלי קיבול לקבל את התורה, כדי שהתורה לא תהיה כקרדום לחפור בה, כדי שלא יהיה מצב חס וחלילה שאדם ילך בכיוון ההפוך, שלימוד התורה רק יעשה לו רק רע, אלא אדרבה, אנחנו רוצים שהתורה תרומם אותו, תעלה אותו כלפי מעלה. על כן האדם צריך להכין את עצמו, לזכך את אישיותו, כדי שיזכה לקבל את התורה מחדש כל שנה מחדש. ודיברנו על הדרך של עבודת המידות, מה שנקרא, שחזל לומדים אותנו בפרקי אבות, ממחה דברים שהתורה נקנית בהם, על הדרך לעבודת המידות, איך באמת אדם יכול לתקן את הראוי לתיקון, את אותם נטיות, את אותם התנהגויות שליליות, שנכנסו לתוך מסלול התנהגותו ביום יום שלו, של חולשות מסוימות שאדם מתנהג בצורה לא נכונה והאדם רוצה לתקן, ומנגד לפתח את אותם דברים טובים שחבויים בתוך אישיותו ולהוציא אותם החוצה מבכוח אל בפועל. אז באמת דיברנו על הדרך, במפגשים הקודמים שוחחנו על הנקודה הזאת, שאם האדם רוצה לבנות ולפתח את אישיותו, הוא צריך לדעת שאין זבנג וגמרנו, אין קיצורי דרך, אין כבישים עוקפי עבודת המידות, אלו הם תהליכים ותהליכים מורכבים מאוד. ויש ערך עצום לשינוי הקטן, וכך דיברנו בתוכניות הקודמות, שהשינויים הקטנים מובילים לשינויים הגדולים. אבל אנחנו רוצים לצאת לדרך ולנסות לראות איך באמת הלכה למעשה עבודה יומיומית של האדם לתקן ולטפח את אישיותו. דוד המלך אומר בתהילים, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, ניצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב. אם רוצים לבנות אישיותנו, עלינו לעבוד בשני התחומים. בתחום הראשון זה סור מרע, והתחום השני עשה טוב. הסור מרע מדבר ועוסק בתיקון המעשים הלא טובים של האדם, ההתנהגויות, המחשבות, הפעולות השליליות של האדם, נמצא, כל הרעיון הזה נמצא תחת הקטגוריה של סור מרע. ועשה טוב זה להשתמש בפוטנציאל החיובי שחבון, שנסתר בתוך האישיות של האדם, ולהוציא את זה מבפנים לבחוץ, הלכה למעשה לעשות מעשים טובים. עכשיו השאלה היא נשאלת, האם עדיף קודם כל לטפל בסור מרע או בעשה טוב? אני לא יכול להכריע בכך, אני הקטן, גדולי ישראל, גדולי בעלי המוסר והחסידות, יש דעות מלמדות את האדם שקודם כל עליו לטפל בסור מרע, ויש דעות שאומרות קודם כל בעשה טוב. ואני אנסה להסביר את שני הצדדים. אני ודאי לא יכול להכריע, אבל לפחות אני אנסה לפרוס את העירייה במסגרת המצומצמת שלנו, מה מסתתר מאחורי הדעה הזו ומה מסתתר מאחורי הדעה הזו. הדעה של רוב בעלי המוסר, זה שאם האדם יפעל רק בעשה טוב ולא יטפל בסור מרע, זאת אומרת אדם שיודע, כמו כל אחד, לב יודע מרת נפשו, שיש לא מעט נטיות והתנהגויות שליליות באישיות שלו, שהוא צריך לתקן, ובמקום לתקן אותם, הוא מחליט להוציא את הטוב שנמצא וחבוי בתוכו, ולא מטפל ברע, לעתים, העשה טוב יכול לעשות רק רע ולא טוב. ונסביר למה אני מתכוון. אם ניקח למשל דוגמה בחיי היומיום, אדם שנגיד מזניח את תפקידו במשפחה, בתור בעל, בתור אישה, או בתור בן להורים שלו, ויש לו איסורי מצפון, אשתו באה אליו בטענות, אתה מתעלם מהמשפחה, אתה מזניח את המשפחה, הכל נופל עליי וכן להפך, או ההורים כועסים שהילד מזניח אותם, לא מטפל בהם, לא מתעניין בהם, לא מכבד אותם, ואז הוא מרגיש רע עם זה, אבל לא קל לו לתקן, הוא כבר חזר ושנה לצערנו על ההתנהגות הזאת, ולתקן את זה זה לא פשוט. אז הוא מחליט להעביר זקן את הכביש. הוא רואה איזה זקן זר שעומד ליד המדרכה, מחכה שמי שיעביר אותו את הכביש, הוא מעביר אותו, הוא מלווה אותו לביתו, אולי אפילו הוא מכין לו כוס קפה. ואז הוא מרגיש רגוע, הנה אני בן אדם טוב. הוא עוזר לאדם הזה, נותן צדקה פה, עושה כמה פעולות של חסד, והוא מרגיש טוב עם עצמו. הוא אומר, אני לא מבין מה אמא שלי רוצה ממני, אני לא מבין מה אשתי רוצה ממני, וכן הלאה הדרך. הדוגמה הזאת זה דוגמה לכך, שאדם יכול לחיות באור וחושך, והאחד לא משפיע על השני. זאת אומרת שאם האדם לא יטפל ברע, לעתים מעשה טוב יכול להוות לגיטימציה למעשים הרעים שלו ולומר לעצמו, הנה אני בסדר, הנה אני בן אדם טוב. לכן אומרים בעלי המוסר, הכי קשה זה לטפל ברע. ולכן קודם כל תטפל ברע. כי אם לא תטפל ברע, גם הטוב שבך ייפגע. כי הטוב שאתה עושה לפעמים זה מהווה מין כיסוי לאותם מעשים רעים. ואני אתן דוגמה, אני קיבלתי פעם פנייה מאדם שקשור למשפחות הפשע. והוא אמר לי שאחד האנשים שנמצאים במשפחות הפשע פנה אליו, והוא פנה אליי, האם אני מוכן לסייע בידם? אני מיד פחדתי, מה זה לסייע בידם? הוא אמר לי שהם רוצים לתרום ספר תורה לאחד מהבתי כנסיות, שאני אשאל אם בית כנסת זקוק לספר תורה. אז ניגשתי לאחד מגדולי ישראל, שאלתי אותו האם אפשר לקבל כסף מהם לקנות, לרכוש ספר תורה לבית כנסת. אותו גדול בתורה הזדעזע ואמר לי, חס ושלום, אינך יודע כמה דם יש בכסף הזה, ואינך יודע כמה התרומה של אותו ספר תורה, כמה זה יכול לחפות על כל מיני פשעים שלהם שהם עושים, ולהשתיק את המצפון, הם אומרים לעצם, הנה תרמנו ספר תורה, מה אתם רוצים מאיתנו? הוא אומר לי, אסור חס וחלילה לקבל מהם את הכסף לרכוש ספר תורה, כי אתה לא יודע עוד כמה אנשים ישלמו את המחיר עבור המעשה הזה. זו דעה אחת. הדעה השנייה אומרת, שמגלל שכל כך קשה לטפל ברע, יש לא מעט אנשים שבעקבות זה פשוט לא יעשו לא טוב ולא רע. ולכן אומרים, הרבה מבעלי החסידות, לעתים הדרך לטפל ברע זה בכך שאתה עושה טוב. אם תעשה ריבוי של מעשים טובים, ריבוי של מעשי חסד, ריבוי של מעשים של קדושה באותם תחומים שטובים בך, תשתמש בטוב שבך, אתה תרגיש לא נעים לעשות את הרע. כי כשאדם מחזיק למשל זר ורדים בידיים שלו, חצי שעה, ואחרי חצי שעה הוא מניח את הזר הורדים באגרטל, ריח של ורדים יספק בידיים שלו. כלומר, כשעושים טוב, נעים טובים, כשעושים רע, נעים רעים. ולכן אדם שיש בו גם רע וגם טוב, מכיוון שכל כך קשה לטפל ברע, אז אולי לפעמים עדיף לעשות ריבוי שמעשים טובים, ואז האדם ירגיש לא טוב לעשות את הרע. נכון שבמקרה של משפחות הפשע אולי זה לא בדיוק נכון, אבל באדם ביום יום שלו, ככל שהוא ירבה בריבוי מעשים טובים, אז הדעה השנייה אומרת שלאט לאט המעשים הרעים יפחתו וילכו, יפחתו וילכו עד שבסופו של דבר האדם יגיע לתיקונו. אינני ראוי להכריע בין הערים, כל אחד יעשה כפי רבותיו, אבל דבר אחד ברור שהוא צריך לעשות. דוד המלך מלמד אותנו סור מרע ועשה טוב, ולכן מלמדים אותנו בעלי המוסר, שאם האדם רוצה לצאת לדרך ולהצליח בעבודת המידות, כדאי לו לעשות פנקס של חשבון נפש. בפנקס של חשבון הנפש, האדם צריך את השתי דקות או חמש דקות של הבוקר שלו, לפני שהוא מתחיל את היום, או בלילה לפני שהוא הולך לישון, לקחת פנקס עם סרגל ולסמן מצד אחד סור מרע, בצד שני עשה טוב. סמן תחת הקטגוריה של סור מרע את אותם תכונות, את אותם נטיות יותר נכון, את אותם התנהגויות, את אותם חולשות שיש באישיות שלו שהוא צריך לשפר ולייעל. בקשת רחבה של מידות שצריך לתקן באישיות שלו, ביום יום שלו, שהן דרושות תיקון וטיפול. ומצד שני, לכתוב את העשה טוב. את אותם תכונות חיוביות שחלק מהם נולד איתם, חלק מהם בוערים בתוכו, דומיננטים בתוכו, לרשום מצד השני. ולמין, שזה יהווה מין מראה, שאדם מסתכל לראות, בלי להגל פינות, בלי לעשות לעצמו הנחות, אלא באמת, אמת לאמיתה. מה הטוב שבי, מה הרע שבי, שני הדברים האלה רוצה להציב לעצמי כמין מראה. עצם זה שאדם רושם את זה לעצמו, זה כבר מהווה פתיחה לחשבון הנפש, לפיתוח האישיות. אחרי שהוא עושה את החשבון, שהוא רושם את הכל וכותב את הכל, מפה הוא יכול כבר להחליט כיצד לצאת לדרך. בעלי המוסר מסרטטים לנו איך לצאת לדרך. על זה אנחנו נדבר בעזרת השם בתוכנית הבאה. אבל הדבר הראשון שאדם צריך לעשות, פנקס חשבון הנפש. לא להתהלך סתם בחיים, בלי חשבון, בלי תהליך, בלי יעד, אלא לזרום עם החיים, אלא לעצור את החיים, ולהחליט לתפוס את עצמו בידיים, לתפוס את השור בקרניו, לומר לעצמו, אני רוצה לבנות את אישיותי, אני רוצה לטפח את אישיותי, בשביל זה הגעתי לעולם, אני לא רוצה לעזוב את העולם מבלי שטיפחתי את האישיות שלי, אני לא באתי לעולם כדי לאכול עוד שניצל ועוד פיצה ועוד בריכה ועוד טיול, וככה להעביר יום ולילה אחר הצהריים וצהריים, ושוב על הדרך רביעי, חמישי, שישי, שבת, שוב ראשון, לא, אני רוצה שלכל יום ויום יהיה משמעות מיוחדת שלו, לכל יום ויום יהיה לי סיפוק ושמחת חיים מתוך עבודת המדינה. שלי. ולכן הדבר הנצרך ביותר זה שאדם צריך לשקף את האישיות שלו, ודווקא דרך כתיבה. כתיבה מאוד משקפת את האישיות של האדם. אדם מעביר את המחשבות ליד, מהיד לעת, מהעת לנייר, הוא מסתכל על הנייר, הוא בעצם מגלה מאישיותו, והוא צריך את שניהם. מצד אחד, סור מרע, את אותם נקודות ואת אותם נטיות שצריך לתקן, שיהיה רשום, בלי הנחות, בלי לעגל פינות. ומצד שני, עשה טוב, זאת לא גאווה, תרשום לעצמך מהם הדברים הטובים שבך, מהם התכונות שנולדת איתם, מהם הכישרונות שהקודש ברוך הוא נתן לך, מהם אותם דברים שפעולות מעשים טובים שכבר עשית. חשוב שאדם ירשום את זה לעצמו, וכך הוא יראה את התמונה בשתי הזוויות. והשם יתברך יעזור שבעזרת השם נצליח בעבודת המידות. תודה רבה וצהריים טובים.
תודה לרב דוד ברוורמן, מרצה בכיר בערכים, על דבריו הנפלאים. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב עליכם עם עוד פינות מעניינות במיוחד.
התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב.
The beat of the day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
The beat of the day. בקצב היום מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר, ועכשיו זה השלב לעבור ולשמוע את פינת החינוך כאן בקצב היום, מפי היועץ החינוכי ראש מכון סגל הרב אברהם סגל, בבקשה.
שלום וברכה. אנחנו בשיחה הקודמת דיברנו שאנשים שלא יודעים להזין לעצמם לא יכולים להזין לאחרים, והרחבנו על עניין דוגמה אישית, הסברנו מקורות של חזל בתיאוריית הדיסוננס קוגניטיבי, ואפילו נתנו תרגיל ללמוד איך להקשיב, לחזור על המילים של השני, לפני שאנחנו מביעים את הדעה שלנו. כמובן, כשזה ילד שלנו, לחזור, לנסות להיראות אם הבנו מה שהוא באמת רוצה להגיד לנו, או במילים או במעשים שלו, להבין את הקושי שלו, ו... כך אנחנו כמובן נוכל להגיב באחריות, שזה בעצם היה התחלת השיעורים. התחלנו לדבר על אחריות, המילה אחריות זה יכולת תגובה, responsibility. אני רוצה היום להעמיק יותר בעניין של האחריות. למה כל כך קשה לנו נושא של אחריות, נושא של לקיחת אחריות, למה כל כך קשה? על זה אני רוצה להציע בפניכם רעיון אדיר, הסבר מהגוין הרב חיים שמולבית זצ"ל, ראש ישיבת מיר, פה מפק מרגלית, על הסיפור המפורסם בנביא בישוע, שכתוב שישוע ביקש שעיר יריחו יהיה חרם לשם אחרי שכבשו אותה, ואפילו קילל בשבועה מי שיעבור על הפקודה הזאת, ואמר, ארור האיש לפני השם אשר יקום ויבנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו יעזדנה ובצעירו יציב דלתיה. פירשי מסביר בתחילת יסוד שיבנה בה ימות בנו הבחור ויקברנה, וילך עד שימות הצעיר בגמר המלאכה, זה היא הצבת הדלתות. כולם מכירים את הסיפור, אבל ממשיכים ומסתכלים לא בישוע דווקא אלא במלאכים, א' ת' ז' פסוק למדלת, היה אחד בימי אחיו אדם בשם חיאל בית אלי, שכתוב במפורשים שנקרא שמו אלי על שם הכללה של יהושע, שהוא לא התייחס להכללה, לפקודה של יהושע, והוא הלך ובנה את יריחו, ובאמת כשהוא חזר מהלוויה של הילד הבכור אבירם, הבכור שלו, כתוב באמת, ואבירם בכור יסדה ושגיב צירו הציב דלתיה כדבר השם, מה שדיבר ביד יהושע בן נון. הוא חוזר מלוויה, האם הוא ממשיך לבנות? האם הוא קולט את המסר או הוא ממשיך לבנות את יריחו? כמובן, אנחנו מכירים את הסיפור שלא התרגש וממשיך לבנות, וככה הוא מקריב עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. כתוב שיהיה לו 10 ילדים, והאדם הזה פשוט מחמנה לצלם מאבד את כל 10 ילדים שלו. ונשאלת השאלה של הגוין רב חיים שמולבית זצ"ל, איך יכול לקרות דבר כזה שאדם שומע שמנהיג כלל ישראל מקלל כזה כללה? כללה נוראה, והוא מתעלם וגורם מוות בידיים ממש, בכזאת אכזריות, איך ניתן להבין דבר כזה? הרי איך אדם לא עוצר וקולט מה שקורה בעולם, מה שקורה, הוא חוזר מלוויה שהילד הראשון הוא היה צריך לקלוט, אלא אין ספק שהוא הלך ללוויה של הבכור וכולם שאלו אותו, כנראה זה קשור להקללה, הוא אומר, מה פתאום, זה מקרה של דריסה, פיגוע דריסה, וממשיך בשלו, ואז הנה מגיע הרחמנה לצלן אירוע שני, הלוויה השנייה, הוא אומר, שוב, כנראה זה היה קצר חשמלאי, קצר חשמלי, כנראה, לכן זה קרה, השלישי אומר, זה הר הלך, הרביעי עוד איזשהו תירוץ, וכך הוא ממשיך, הילד הרביעי והחמישי, עד שרחמנה לצלן הקריב את כל 10 ילדים שלו. אז גם בהתחלה, אם אדם רוצה להיות עיוור ויכול להגיד, זה מקרה כאן, זה מקרה שם, אבל אחרי הילד הרביעי והחמישי, כבר איבד 5 ילדים, איפה השכל? איך אדם בשר ודם יכול להיות עיוור כל כך? הוא יכול כל כך להתעלם? איך הורים בשר ודם מסוגלים להרוג באכזריות, לרצוח בדם קר הילדים שלהם, להתחבות תחת אידיאולוגיה מסולמת, להתעלם ולא להזין ולא לשמוע ולא להקשיב למה שקורה ולקלוט שיש כאן יד השם, וזה בעקבות הכללה של ישוע, וזה לא סתם מקרה. איך אפשר להסביר את התופעה הזאת? עומד וזורק רב חיים שמולבית זצ"ל, אומר רב חיים, יש כאן מונח יסוד אדיר, יסוד חינוכי, יסוד בחינוך, יסוד בהקשבה ויסוד בהבנת נפש האדם. מסביר רב חיים, הקושי כאן זה הקושי לנושא של לקיחת אחריות. קשה לאדם במצב הזה לקום ולקחת אחריות, להודות ולומר שחטאתי, אביתי, פשעתי, ולקחת אחריות אפילו שהוא קולט בעצם שיכול להיות שזה כן בעקבות הכללה, והוא עשה משהו לא בסדר, על מה שהוא עשה, קשה לו להודות. כי הרי עד עכשיו הוא תירץ כל מיני תירוצים, זה על פי טבע וזה מקרים, הוא פתאום יגיד אחרת. שזה בגלל שלא הקשבתי למנהיג, שיגיד על עצמו, אבא יגיד שהוא גרם לדבר כזה, אין אבא ואמא בעולם, הכי אכזריים שמסוגלים להודות בפה מלא לפני קהל ועידה, שהוא רצח במו ידיו, בדם קד, חמשת ילדיו. ולמה הוא רצח? כי מכיוון שהוא התעלם מציווי המנהיג. היכולת לקחת אחריות ולהגיד שטעיתי עד היום, אני קולט את הטעות שלי, אין בן אדם מסוגל לעשות את זה. ולכן, הוא לא מודה וממשיך בשלו, אבל שואל רב חיים, מה המחיר? תסמון את בת היענה, להמשיך ולהמשיך להרוג את הילדים שלו, עוד אחד ועוד אחד, עד שהבן הצעיר נפטר, נהרג. איך לא חושב לעצור לבקש סליחה, בוודאי הוא יעצר את המצב. אלא זה בדיוק הקושי של נושא של לקיחת אחריות. שאדם יקום ויודע לטעות שהוא חי בו. זה כל כך קשה. הרבה פעמים אנשים אומרים להם, איך אתה מתנהג עם הילדים שלך? איך אתה מתנהג עם החיים שלך? והוא יתחיל להתרץ כל מיני תירוצים, כמו שהסברנו בריחות, בנושא של אדם שלא מקשיב לעצמו, הוא מנסה לאזן עם תירוצים כדי לשרוד, כדי להמשיך את החיים שלו, אבל בפנים הוא יודע שזה לא נכון. אין ספק שבאיזשהו מקום אדם הזה יודע שהוא לא בסדר, אבל הוא קשה לו לקום ולהודות, לקחת אחריות, היכולת תגובה שלו הוא קשה, ולכן בגלל שהוא כל כך קשה, איך הוא יכול לשנות משהו? מכאן רואים דבר מדהים. איזה אבזורד שאנשים לפעמים חיים בטעות מסוימת, עושים באיזשהו מהלך מסוימת בחינוך, או באיזשהו מנהג, או איזשהו פעולה שהם עושים, ושמהירים להם, קשה להם להודות שהם הייתי חי בטעות עד היום בדבר הזה, כי זה מפר להם את האיזון. ולכן, היכולת שלנו להגיב בצורה נכונה, לקחת אחריות ולהגיד, כן, יכול להיות, באמת הייתי, לא עשיתי את הדבר הנכון, באמת הייתי חי בצורה לא נכונה, אני רוצה ללמוד, חטאתי, אביתי, פשעתי, מה עוד אני יכול לעשות? איך אני יכול ללמוד לשפר? מי יכול לעזור לי? לעצור ולחשוב, להרר, מה אני יכול לעשות אחרת? What can I do different? מה אני יכול לעשות אחרת כדי באמת לשפר את ההתנהגות? אין ספק במקרה של חיר בית אלים הוא היה מוקח על עצמו, היו מבטרים לו והיה מציל את הילדים שלו. אבל זה בדיוק האבזורד, כשאדם לא מסוגל לקום ולהודות, הוא המחיר שהוא משלם, שהוא ממשיך לרצוח ולהרוס את הילדים שלו. במקרה של חיר בית אלי זה היה רצח ממש, אבל כאן מדובר הרבה פעמים, ממשיכים לעשות טעויות בחינוך, זה גם סוג קבורה, סוג הרס, שהילד צריך את העזרה, והאדם אומר, אף אחד לא יכול לעזור לי, וככה אני, וככה התרגלתי, וכשקשה לו להודות שהוא בכיוון הלא נכון, כי הוא צריך בעצם להתרץ, מה, חייתי בטעות כל השנים? זה באמת קשה, אבל אדם אחראי יכול להודות, הוא לוקח ביטחון עצמי ואומר, כן, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לשפר, הוא לוקח את האחריות וקם ומשנה משהו, הוא עוצר וחושב, רואים מכאן את היסוד של לקיחת אחריות, שיכולת תגובה מופיע כל כך חזק בעבור הזה של חיים שמולביץ, שקשה לאנשים להשתנות, אבל אין ספק, כשאנחנו באמת נתחיל להזין יותר לעומק של הדברים, אין ספק שאנחנו נוכל באמת לא להיבהל ולהבין שזה דווקא גדלות, זה גבורה שאדם יכול להגיד שטעה, הוא יכול בעצם לעצור ולחשוב ולקבל עזרה ולעזור לעצמו ולעזור לילדים שלו, זה האדם האחראי וזה האדם שבאמת ירווה נחת, ולכן אדם אחראי יודע לקום, להתייעץ, הוא לא רואה בזה בושה לשאול, הוא לא רואה בזה בושה לשנות מהלך, והוא לא רואה בזה בושה להגיד שטעיתי ואני רוצה משהו יותר טוב בהמשך החיים. ילדים שגדלים במסגרת כזאת, שרואים דוגמה אישית של הורים שיודעים להגיד גם טעיתי וגם יודעים לקחת אחריות ולשנות ולעשות משהו יותר טוב, גם הם ילמדו לבקש סליחה וגם לשנות ולשפר את ההתנהגות שלהם. מחר בעזרת השם אנחנו ניקח את הנושא של משמעת, שדיברנו על זה, על הקושי של לשמוע את עצמנו, ונרחיב למה כל כך קשה לשמוע, נרחיב על הנושא של אלימות אצל ילדים. תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל, ונספר לכם המאזינים שאם תרצו להתייעץ עם הרב בענייני חינוך הילדים באופן אישי, אז אתם מוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180. הנה אמן ואמן מתוך הפרויקט הווקלי של יוסי רובין.
Azak dige ich mu leichein mit dein kleinen Wort o mein ei het a bruch schreit der schön o mein es is endless wenn du gein in nat wilde me beget over gein hier het sein es is allah so in zaan o mein wenn you mein
mir you ma tal wa o mein la mi sta yo goer o mein ei het du tu ga
Schacht mir mit jedem und mein Nimmet ihm An so viel Maluchem, was nehmen in Zarin Oi, wie viel kämen sie an Koine Mit du mein Befall, eins, wer Koine Tausende Maluchem, wenn nicht so bieten Wenn alle schreibt, in alle Dritte
Wie jungen Taluwa
Einer wünscht dir und nach Brüche Das tut nach es in der Zlubuche Sog mich, jascher Keuch, oder thank you Nur um mein Entfer, hoi ich in Klur A Brüche, mach kerei ich an auf euch Murmel nicht, nur sog es Klur in Heuch Als jeder soll sogen um mein Bekäuerumme Weil a Brüche und a Omein ist gegibbel in der Schumme Die Gemurre sind es megale Assa Die Käuer muss jeder um mein Haus Omein ist die Oisse, das Keil meilig nehmen Es ratte wird der Mensch von allen Problemen Einer kommt nach Heule bei sich Er wünscht ihm eine Fiege in Giechen Enfer um mein Glach Baham siyem Mit dem versichert men so werden me kiyem Lombe schreien alle o mein Faden boire is alle o mein De maluchem trugen es arof siyem kitsa
A kreu vor dem Melech lampe misse
Jede o meine Schuhe bentaie Riff nein, Melech schemaie Asim chaber oiven bishmaie Oy o mein wey o mein ay de love lam is dich ne zomen o mein brecht auf alle zomen mit dai you know mine of day bel du is men soy geven no je gal oy lam abo a feeling gen a mission da oy ma hat gesucht de sein war a feeling no ay no mein blois Binnen gehem, schlepp men immer raus Dei um makkalo a ham o mein Lombe schein heuer am o mein A jeden tuk bachau joi mo o mein
O mein Aleliko
Lombe sich mechal sig sei A jede bruche entfüren ma hai Sal chulile kam eins nicht verloiren gein Hoi o mein wei o mein
בקצב היום The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב.
בקצב היום, בקצב היום.
The Beat of the Day.
בקצב היום, המהדורה המיוחדת לימי ספירת העומר, נגיד שלום עכשיו למאמן אליהו שירי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. כאן שוב אליהו שירי. התחלנו בסדרה של שיחות שעוסקות בכוחן של אמונות מעצימות להשפיע גם על הפסיכולוגיה הפנימית שלנו וגם על המציאות החיצונית. השיחה הזו בעצם תדבר אל כל אדם שיש לו איזשהו אתגר שמתמודד איתו, בעיה שהוא צריך לפתור במערכות יחסים, בהתנהלות הרגשית שלו עם עצמו, ואפילו אתגרים חיצוניים לנו, כמו להשפיע על אדם אחר, אתגרים כלכליים ועוד. אם אתם זוכים, בשיחה הקודמת אנחנו התחלנו לדבר על העיקרון הזה של ה-GPS. שאלתי איך פועל עיקרון ה-GPS. אדם נכנס לאיזושהי מונית, הוא מבקש שהנהג ייקח אותו לכתובת מסוימת בתל אביב. אז הנהג מקיש את הכתובת בקופסה, המשלנו את זה למוח של האדם, לתת ההכרה שלו. הנהג מקיש את הכתובת בקופסה, ומיד בהתעוררות שלו מלמטה, כשהוא הקיש את הכתובת בקופסה, הכתובת הזו עולה מעלה אל ה-GPS. אותו כוח שנמצא שם בשמיים ומשגיח בהשגחה פרטית על כל המכוניות, גם על המכונית שלך אם היא מצוידת ב-GPS. ואז פתאום הנהג מקבל הנחיה בהשגחה פרטי פרטית מן השמיים, מן הלוויין. הוא אומר לו, בעוד 100 מטרים ימינה, 100 מטרים שמאלה, התכונן ההגעה ליד. פלא פלאים. זאת אומרת, כרגע כשאני מדבר איתכם, ה-GPS משגיח על עשרות אלפי רכבים, או מי יודע כמה, במקביל, ושומע את הבקשות של כל הרכבים. למרות שמדובר בבקשות מגוונות, אחד רוצה לנתניה, שני לתל אביב, רחובות, חולון, אבל כולם מקישים במקביל, תיאורטית, עשרות אלפי כתובות, או מיליון כתובות, וכל הכתובות הללו יחד, יש מי שמשגיח עליהן בהשגחה פרטית. לוקח אותן ומעביר בחזרה הדרכה, פרטי פרטית, אפילו תיקונים, מחשב מסלול מחדש, לכל רכב ורכב. זה פלא פלאים. עכשיו אני שאלתי בשיחה הקודמת שאלה, נסו עכשיו לענות עליה, על פי איזה עיקרון מנהיג אותנו ה-GPS. אותו כוח שניסה שם למעלה, ה-GPS, שמנהיג את הרכב שלנו ימינה, שמאלה, עד שהוא מביא אותו אל היעד הטוב. על פי מה הוא מנהיג את הרכב? האם זה קשור בצבע הרכב? בגילו של הנהג? בעדה שלו? הרי כולם מבינים שלא. זה תלוי בדבר אחד. מהי הכתובת שמבחירתך הכנסת אל תוך ה-GPS? במידה והכנסת כתובת של עוני, סליחה, הכנסת כתובת, בוא נאמר, של רחוב פינסקר 18 הרצליה, וה-GPS אומר לך, בניתי לך עכשיו תוכנית, בעוד 100 מטרים צא ימינה. ואתה אומר, לא מעוניין, אני רוצה לשבור עם הידיים שלי לכיוון שמאלה. האם זה יעזור לשנות את הכתובת? ודאי שלא. אם תשבור שמאלה, אז ה-GPS יאמר לך, מחשב מסלול מחדש. בעוד 100 מטרים צא ימינה. ואתה אומר שוב, לא מעוניין. אתה בוחר בכוח הידיים, האסטרטגיה, הקואוצ'ינג והצוות המטרות והיעדים, לשבור דווקא שמאלה. ה-GPS יאמר לך שוב, פעם אחר פעם, מחשב מסלול מחדש. מה הוא אומר לך בעצם? הוא אומר לך, הוא אומר לך, אני כל פעם מחדש אבנה תוכנית יצירתית אחרת. איך להביא אותך אל אותה כתובת. עוני, או כמו שתיארנו בשיחה הקודמת, אותה אישה שמשכה גבר מכה אל חיי הנישואין שלה 4 פעמים בערים שונות, חתונה וגירושין, חתונה וגירושין, פעם כחילונית ופעם כחוזרת בתשובה, פעם בתל אביב, פעם בנתניה, פעם בירושלים ושוב בתל אביב, כל פעם היא משכה אל החיים שלה את אותה מערכת יחסים מעוותת. למה זה? האם זה בלי כוונה כל פעם מחדש? המציאות הזו שרודפת אחריה לכל עיר ביצירתיות אינסופית? או אותו אדם שמושך כל פעם מחדש עוני אל החיים שלו? שוב, התוצאה היא הרבה חודש בסוף הכסף. למה זה? האם מדובר במקרה או איזשהו GPS כביכול שכל פעם מחדש אומר לך, מחשב מסלול מחדש. זאת אומרת, אני אביא אותך חברי אל אותה כתובת. כל פעם מחדש, וגם אם תנסה לשבור את ההגה שמאלה, או לבצע אסטרטגיה או תוכנית פעולה ברובד המעשים, תדע לך שאני יצירתי יותר ממך, ואני פשוט יביא אותך אל אותה כתובת, רק כל פעם מכיוון שונה. אני יכול להביא אותך אל אותה כתובת שנקראת עוני, או קריסה בעסק, או מערכת יחסים קלוקלת. כל פעם מחדש באין סוף כיוונים. אז אני אומר לך, מחשב מסלול מחדש. זאת אומרת שה-GPS מנהיג את הרכב שלנו, את גורלו של הרכב, על פי הכתובת שהכנסנו שם בפנים. ואם לא נשנה את הכתובת הזו, שום דבר בהשגחה העליונה עליך, מה-GPS כמובן, לא משתנה. האם אפשר להקביל את זה ליחסים שלנו עם ההשגחה העליונה האמיתית? עם הקדוש ברוך הוא, עם סיבת כל הסיבות, עם האין עוד מלבדו? האם אפשר לומר על שעל פי המקורות שלנו, באופן חד משמעי, ההשגחה של מעלה, ההשגחה האמיתית העליונה שכרגע מחיה ומהווה ומקיימת את כל הבריאה כולה? האם אפשר לומר שההשגחה העליונה מנהיגה אותך בחייך הפרטיים? מנהיגה אותך על פי איזושהי כתובת או כמה כתובות שהכנסנו שם בתוך המוח הלא מודע? איזושהי אמונה תמימה, חיה, חזקה ורוטטת שהוטבעה עם השנים במוח התמים, בכוחות האפלים שמדבר עליהם רבי ישראל מסלנט, בתת ההכרה שמדבר עליה הרב אליהו דסלר בספרו מכתב מאליהו חלק א' עמוד 260? האם יש סיכוי שבאופן לא מודע, בעקבות האינטראקציה שלנו עם מחנכים, מורים, הורים, חברים, הטבענו בתת ההכרה שלנו איזושהי אמונה שהפכה לכזו חזקה, עוצמתית ותמימה, מפני שהיא חלחלה אל התת מודע שלנו, אותו מקום ששם כבר אין ספקות, אותו חלק במוח שלא מבדיל בין שקר לאמת, דמיון למציאות. והאמונה הזו היא זו שמכתיבה כרגע, כביכול, מראה להשגחה את הכתובת לאן לקחת אותנו. אז זהו, בשיחה הזו ניתן שניים שלושה מקורות מדהימים, ואפילו הבנה מעשית פשוטה. כן, ההשגחה העליונה, הכוח האינסופי שכרגע מנהיג את כל העולם ומשגיח על הכל בהשגחה פרטית, אותו כוח אינסופי שלא יכול להיכשל, ההשגחה של מעלה, הכוח הזה מנהיג אותנו בין היתר על פי האמונות שהחדרנו אל הלב שלנו, אותן אמונות שולטות חזקות, אולי אפילו לא מודעות. ברגע שהכנסנו כאלה אמונות אל תת ההכרה, אל המוח התמים, אל עמקי הנפש, אל הלב, האמונה הזו היא מעין כתובת לבורא עולם ואומרת לו, קח אותי בבקשה ימינה או שמאלה. וההשגחה העליונה פועלת על פי זה, כמו שאמרו הרבה מאוד בספרים הקדושים על ההנהגה של השם צלחה, שכפי שאתה מתנהג כאן למטה, וכל שכן באמונות, במחשבות שמצויות בראש קומת האדם, כך ההשגחה העליונה מתנהגת איתך. אז בוא ניתן לכך מקור אחד או שניים. יש לנו את הגמרא במסכת תענית בדף ח'. הגמרא במסכת תענית מספרת על, אומרת, בוא וראה כמה גדולים בעלי אמונה. בוא תראה כמה גדול כוחם של בעלי אמנה. כמה הם גדולים, מניין לנו לדעת באמת כמה גדול כוח ההשפעה שלהם. אומרת הגמרא, ממעשה חולדה ובור. מהו מעשה חולדה ובור שהגמרא אומרת? שהוא ההוכחה לבוא תראה כמה גדולים בעלי אמונה. בוא תראה איזה כוח השפעה אדיר יש להם על המציאות הסובבת אותם. לא רק על הפסיכולוגיה הפנימית שלהם, על כל המציאות, על מה הם, על מה הם יכולים למשוך אל החיים כרגע, או מה הם ידחו מהחיים. בוא תראה שאמונה כרגע מגייסת כוחות, נסיבות, אנשים, אירועים, מקרים ופרטים, לכאן או לכאן, לפי כוח האמונה ששוכן במוחו של האדם. אז אומרת הגמרא, ואמר רב עמי, בוא ראה כמה גדולים בעלי אמנה. מניין? איך נדע? מחולדה ובור. אז רשי והתוספות שם מספרים לנו על איזשהו נער שיום אחד הסתובב ברחוב ושמע צעקות מאיזשהו בור. אז הוא התכופף אל הבור הזה וראה שם אישה, נערה, שנפלה לשם, סכנת חיים. אז הוא הציל אותה, הוא הוציא אותה חוצה מתוך הבור. ואז במעמד המרגש הזה הוא אומר לה, תדעי לך שכשאני אהיה גדול, אני אתחתן אך ורק איתך. אז היא הייתה חכמה ואמרה לו, אתה יכול לחתום על זה בחוזה, אתה יכול להבטיח. אז מי שראה את הגמרא הזו, המאמין בחולדה ובור, או את רשי והתוספות, רואים שהוא נתן את אמונתו, הבטחה עם אמונה בחולדה ובור. מי הם העדים להבטחה שלך, בחור יקר? אז הוא אמר לה, הנה, החולדה הזו שעברה פה כרגע מול עינינו, היא העד הראשון, אני נותן אמונתי בחולדה הזו. ומי הוא העד השני, אומרת לאותה אישה? העד השני זה הבור שהוצאתי אותך ממנו. לכן הוא מצא שני עדים, חולדה ובור. עכשיו שימו לב, המעשה מדבר על כוחה של אמונה. הלשון של חז"ל, בואו ראה כמה גדולים בעלי אמונה, נכון? או המאמין בחולדה ובור. וכל הראיה של הגמרא שם בעצם לדבר על כוחן של בעלי אנשים שיש להם בעלות על איזושהי אמונה חזקה. עכשיו, האמונה הזו כנראה נשארה אצלו בתת ההכרה, בתת המודע, והראיה שהוא שכח מההבטחה הזו. והנה הוא גדל, שכח מההבטחה, לפחות שכח ברמת המודע, והתחתן עם אישה אחרת, כי הוא שכח. נולדו לו שני ילדים, ושני הילדים הללו נהרגו במיטות משונות, אבל איך? שימו לב, ילד ראשון אכלה אותו חולדה בשנתו והוא נפטר. הילד השני הלך ברחוב ונפל אל תוך בור ונהרג. בואו ראה כמה גדולים בעלי אמונה, שבכוח אמונתו של אותו יהודי ששכח מההבטחה, אז ודאי שמדובר באמונה תת-הכרתית, הרי הוא שכח מההבטחה והתחתן עם אישה אחרת. נולדו לו שני ילדים והם נהרגו דווקא על ידי חולדה ובור. זה מדהים, בוא תראה כמה גדול כוחם. פה מדובר באמונה שלילית, ודאי שיש על מה לדבר. מה קורה עם אותם שני נערים? הרי בגלל האמונה של מישהו אז נגזר גורלם? איך זה מסתדר פה עם ההשגחה הפרטית? אמרתי שאת היריעה הזו אפשר להרחיב, כי ודאי נושא כזה מעורר הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד סקרנות, והרבה מאוד שאלות של איך אני עושה את זה בחיים הפרטיים שלי, איך אני משתמש בכוח הזה. כדי להרחיב את היריעה ולשאול שאלות ותשובות וכו', אני אמלץ לכם על הטיפ היומי שלנו בבית ספר כוח התודעה. אני אומר את מספר הטלפון הזה עוד מעט, תוכלו לרשום אותו, ובעלות שיחה רגילה, בחינם או בכמה אגורות לפי הספק שלכם, תוכלו לשמוע שם תכנים שמתחדשים כל הזמן באמונות המעצימות הללו. אני מקליט 3 שיחות בשבוע, ראשון, שלישי וחמישי, אפשר לשמוע אותן 24 שעות ביממה. כבר אני אומר את המספר שתוכלו לרשום אותו. הרעיון שיש כאן ראיה מהגמרא שבכוח אמונה אפילו מטופשת, כוזבת, שלילית, שחדרה אל תת ההכרה של האדם, ההשגחה מזמנת על החיים שלו אסונות כפי האמונה שלו, חולדה ובור שמעצבים את הגורל. עכשיו, מי אמר שזה בעצם הביאור האמיתי של הגמרא? מי אמר שזהו הביאור האמיתי? לא אני המצאתי את זה. אתם יכולים לפתוח את ספרו של רבי חיים שמולביץ, עליו השלום, מגדולי הדור הקודם. רבי חיים שמולביץ, בספרו שיחות מוסר, בפרק כמה גדולים בעלי אמונה, הוא בעצמו לוקח את הגמרא הזו. ובעצם כל הפרק הזה של כמה גדולים בעלי אמונה, הוא כותב לנו מסקנה אחת. אמונה חזקה בליבו של אדם תיתן כוח בהנהגה של מעלה למשוך עלינו את מה שאנחנו מאמינים בו. אמונה חזקה בליבו של אדם תיתן כוח בהנהגה של מעלה. הרי ההנהגה של מעלה, בורא עולם, קשר את כל ההנהגות בלב שלנו. באיזה הנהגה ינהיגו אותנו עכשיו בשמיים? ימינה או שמאלה, חסד או דין, ערך אפיים או לפנים משורת הדין, במה זה תלוי? כותב הרב וולבה, הרב שלמה וולבה עליו השלום בספרו עלי שור במערכת הביטחון, שהמפתח לכל ההנהגות בשמיים הוא האדם עצמו, כמו שכותב רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, שהאדם הוא הכוח המאסף לכל העולמות, לכל ההנהגות, כי בורא העולם מרצונו קשר את כל ההנהגות בליבו של היהודי. ואם מתעוררת בליבו איזושהי אמונה תמימה חזקה, כל שכן אמונה שמחלחלת אל ה-97% שבמוח, אל החלק הלא מודע, המוח התמים, אז האמונה הזאת כזאת תמימה, האמונה הזאת תיתן כוח בהנהגה של מעלה לשנות את המציאות. עכשיו, הנהגה של מעלה לא יכולה להיכשל. רבי חיים שמולביץ, ראיה ראשונה שהוא נותן לכוחה של אמונה לגייס את הכוח האינסופי של ההשגחה לטובתנו, הראיה הראשונה היא מעשה חולדה ובור. לפי הביאור שלו, מדובר באמונה שמשכה המציאות. והוא נותן שם דוגמאות על פרנסה ועל נזקים בחיים, או על ישועות והצלות, ואפילו השפעה דרמטית על לבבות של אחרים. כל מה שאני צריך ללמוד זה איך לייצר אמונה תמימה וחזקה אצלי בלב, כמו שאומר שלמה המלך במשלי, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. התוצאות בחיים שלך, מאיפה זה מגיע? תוצאה זה משהו שנוצר מאיפה זה בא? מזהיר אותנו שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. האמונות בלב שלנו בכוחן לייצר תוצאות, לתת כוח בהנהגה של מעלה. אני אשמח לחזור אליכם מחר בעזרת השם עם תוכן מעצים נוסף. תודה רבה ולהתראות.
תודה רבה לאליהו שירי על דבריו המרתקים, ואם תרצו לשמוע עוד מגוון עצום של טיפים שיעזרו לכם להתגבר על הקשיים בחיי היומיום מפי אליהו שירי, אתם מוזמנים לחייג לקו האישי, לקו של אליהו שירי, ב-055-9-700-700, 055-9-700-700, בעלות שיחה סלולרית רגילה. זהו, אנחנו נסיים. תודה לצוות, בכל חי רוי קנטן, ג'י רוט רדיו ניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי FM יואנסבורג, רי כהן, ערוץ 2000 לפיין, יריב חזן, רדיו ישראל אחד אונליין, יעקב אבירן, שלגרנט, לוי טובול, ישראל שלמה, זה העורך והמפיק. אני אלעד שעבר, נהיה כאן גם מחר, אם ירצה השם, אותו מקום, אותה שעה, מהדורת פעמיים כי טוב. שיהיה לכם יום נפלא, חודש טוב, להתראות.
The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
The Beat of the Day.
התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב.